רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
יפו COIL, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
לפעמים גם לאנשים השקופים מגיע יחס. בחגים יש המון משפחות שיושבות בבית בלי שולחן חג מכובד. בואו נעשה להם את החג הזה שמח. עמותת בית עודד ומזל מספקת מזון יבש למשפחות שאין ידם משגת. תרומתכם קטנה כי גדולה תעשה שינוי, וכל תרומה תתקבל בברכה. לתרומות ניתן לפנות גם בעילום שם למספר 052-705-2358. עמותת בית עודד ומזל, חג שמח. מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
שלום לכולם, צהריים טובים, חג שמח, שלום לך שוקי, מה שלומך?
ברוך השם.
איך אתה חש?
אני מצוין.
היא בטח מצוין, כי תראה איזו אורחת מדהימה יש לנו.
היי שוקי.
אהלן, מה העניינים?
וחייכנית.
מצוין, מה זה חייכנית? מצוין. היא נכנסה לך, נכנסה לאולפן, הביאה אור גדול איתה.
או, זה טוב, זה טוב.
ממש, ממש, ממש. ואנחנו באווירת פורים, ונתחיל כמובן בשיר תן כתף. אז חג שמח ומוזמנים להצטרף אלינו. קדימה. אז נתנו כתף, נתנו חיוך, נתנו חיבוק, ונתנו לכם כאן ממש ממש צחוק גדול וחיוך גדול, כי נמצאת איתנו בחורה מדהימה. אלן.
היי, חיננית, מה נשמע?
בסדר, מה שלומך?
מצוין.
קודם כל, אני ממש ממש שמחה לראות אותך כאן אצלנו באולפן, ואני חייבת שקודם כל האורחים שלנו יראו עם איזה בגד מיוחד את הגעת אלינו. מה? אולי תעמדי שנראה את הבגד המהמם הזה? רגע, תוציא את האוזניות. לכי טיפי אחורה, שיראו אותך במלוא הדרך, במלוא יופייך, במלוא צבעוניותך. מדהימה. מדהימה. את הלבבות, אני מקווה שראיתם, כי זה לא רק אור, זה אור ואהבה מה שנכנס אלינו לכאן לאולפן.
צבעי הלב.
ממש, ממש, ממש.
אז קרדיט לאימא שלי שהכינה ולאחותי.
איזה כיף, איזה כיף. זה, אני חושבת, כיף גדול שאנשים, יש להם את הכישרון הזה והיכולת הזו ליצור ככה ממש דברים במו ידיהם, מה שנקרא. ואני שמחה ממש להריח אותך. ואנחנו צריכות להגיד תודה רבה לחבר משותף.
נכון, לעמי חני הגדול.
בדיוק, שעשה לנו את השידוך, כאילו אני ראיתי אותך, ואז אמרתי לו, שדך, שדך, זה נראה לי נכון. ואני מאוד מאוד אוהבת את השידוכים האלה. אז בואי ספרי לנו, אפרת, מי את ומה את?
טוב, אני אפרת.
אהלן.
בת 30. לא חגגתי יום הולדת, לא חגגו לי. בסוף, אחרי כמה חודשים, חברות החליטו לחגוג, אז עדיין אין לי את ה... 30 מבחינתי.
מתי זה היה?
ברביעי בספטמבר, ד' אלול.
בארבעה בספטמבר.
כן, השנה זה יצא גם לעזי, גם עברי ביחד, ככה שאין תירוצים לאף אחד, אבל עדיין שכחו.
אוקיי, גם אני לידת ספטמבר, אבל עד בתולה אני מוזניים, אני ערב ראש השנה.
יפה.
כן, כן.
אז זהו, אני 30, ארבעה ילדים.
שמותיהם?
רחל שירה בכורה.
שהיא בת כמה?
היא בת 8.
וואו.
בדיוק הלילה הזה חגגנו לה יום הולדת באיחור, כמו שאתם שמים לב, אנחנו, יש לנו דילי מסוים. עשיתי לה מסיבת פיג'מות, אז ככה חגגנו, אחרי כמה חודשים.
איזה
לא,
כיף.
לא היה פניות, אבל בסוף חגגנו. יש את בנייה. בנייה בן 6.5.
והם צופים בך עכשיו?
אני מאוד מקווה.
אז תגידו היי לאימא.
היי.
תראו איזה אימא מדליקה יש לכם.
מאוד מקווה שהזמן מחשב שלהם לא נגמר.
תראי, אני מציעה שתעשי להם אחר כך בדיקה. כן. מה קרה בכל דקה בתוכנית.
בדיוק, שיסקרו
להם עקבים ומוקבים. והם לא ידעו משהו, אז אנחנו שוללות להם טלוויזיה ל5 דקות.
ליותר. אנחנו לא מפחדים בזה. אני פחות אוהבת זמן מסך, לפחות אצל הילדים שלי.
תלוי איזה מסך.
תלוי איזה מסך, ובכל זה...
אז מי עוד ברשימת הילדים?
זה, יש את רואי. כן. לא זהו, יש את רואי. בן 5, עוד מעט.
אוקיי.
נולד יום, ביום הזיכרון. ממש בצפירה הייתה לי ירידת מים, כפשוטו.
יום הזיכרון, איזה?
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. היינו צריכים להדליק משואה בחברון, במערת המכפלה, ואני ממש לא רציתי. זה הייתי בסוף הריון, ולא היה לי כוח, הצטלמנו לסרט, והתפללתי שאני כבר ילד, אז באמת הייתה לי ירידת מים, ויום אחר כך הייתה הדלקת משואות.
בורא עולם שמה.
לגמרי שמה. ויש את רננה הקטנה, רננה בת 2. לכל המשתמע מכך, את יודעת, גיל 2 זה גיל עוצמתי. מתחילים להיות עצמאים, אז לגמרי.
והיא בטח שופעת באנרגיה כמו אמא שלה.
וואי, היא כובשת.
או, בכלל כאילו לידך אי אפשר להיות שעננים. זאת אומרת, גם מישהו שעומד להירדם, אין מצב שהוא יכול להירדם לידך, אני מבינה.
אני משתדלת.
הנה שוקי, תראי אותו כבר קופץ על הכיסא. מה את אומרת על זה?
משהו, משהו. את האמת שכשהייתי ילדה קטנה, הייתי כל כך, כל כך שבבה וכל כך אנרגטית. סבתא שלי הייתה אומרת לי, אפרת, כל בוקר את צריכה לעשות 2 סיבובים מסביב לפתח תקווה כדי להרגיע קצת את המרץ שלך.
שלא ייגמר לעולם.
אני מקווה.
אז הנה, את כאן אצלנו באולפן, ואנחנו ממש שמחים להריח אותך. ויש לך סיפור חיים מאוד מאוד מיוחד, ויש שיגידו, מה פתאום דווקא בחיבור לפורים? ואני אומרת, דווקא כן, כי דווקא להראות שאנחנו יכולים להיות בשמחה מכל דבר ומכל קושי, איך אנחנו יוצאים מכל דבר הכי הכי קשה, לוקחים הרבה הרבה אוויר, עושים איזשהו סוויץ', ואנחנו ממשיכים ומתקדמים הלאה. אז בואי ספרי לנו בעצם את החלק שהוא היה מאוד מאוד משמעותי, איזושהי נקודת מפנה בחייכם כמשפחה.
כמשפחה, זהו, הסיפור חיים שלי מתחיל, אני חושבת, מגיל מאוד מאוד קטן, מגיל ינקות.
תתחילי את מאיפה שאת רוצה, יש לך את כל הזמן שבעולם.
וואו, טוב, אז אני אתפרע.
עד 4, עד 3.
אז טוב, אני אתחיל ככה בתמציתיות, ככה כדי שנבין. אני בת... בת להורים גרושים, ההורים שלי התגרשו כשהייתי בת שנה, אני חושבת. זה התחיל עוד בבחירת השם שלי, כי ככה, היה איתי חודש בלי שם, עד שאחת השכנות קראה לי נטשה, וזה השם הראשון שלי. וכשאני שאלתי את אמא שלי, אז ככה זה היה, מה, נטשה, אבא שלך לא היה, וזה מה שהשכנה בסוף החליטה. אבל בסוף...
כאילו מה, בקטע של לינטוש?
כן, אבל בסדר, אבל זה פרשנות אחת.
אז את רואה, חוש ההומור נכנס כבר בראשית הדרך.
כן, אצלנו לגמרי חוש הומור. אבל באמת גדלתי לבית להורים גרושים, אמא שלי התחתנה אחרי שנה, ועד היום אני ככה גדלה עם... גדלה, הוא עדיין שותף, בעלה של אמא שלי היא שותף מלא, ממש כמו סבא לילדים, ממש כמו אב שני. גדלתי במשפחה לא דתייה, לא דתית, אני עם כיסוי ראש בכיתה ו' גיל 11 החלטתי שאני חוזרת בתשובה.
וואלה.
כן, זה היה...
את זה השמטת בתחקיר הראשוני.
האמת זה יותר זול מלחזור במונית.
אבל באמת הייתי...
זה הרבה יותר זול, אז היא חזרה בגיל 11 כבר ידעה לעשות כלכלה.
כן, לגמרי.
כלכלה נכונה אפילו.
אז באמת גיל 11 החלטתי לחזור בתשובה ויש לי...
מה הוביל אותך?
מה הוביל אותי? בעיקר הייתי בבית ספר דתי, אנחנו היינו משפחה לא דתית, חברים שלי היו, ככה רואים אותי, נוסעת בשבת.
איפה, באיזה יישוב?
לא ביישוב, בפתח תקווה.
אוקיי.
פתח תקווה, שכונה דתית, אמנם, אבל ככה היינו מוכנים מחוץ לשכונה, נוסעים בשבתות, ככה להוציא את כל המרץ שלי בעיקר. אחותי הייתה יותר
רגועה. לא יודעת על מה מדובר, אבל אוקיי.
כן, הייתי ככה מאוד אנרגטית וככה מלאת מרץ, הייתי משגעת את כולם, וכל שבת היינו נוסעים לטייל. אבל תמיד ככה הקסים אותי, ראיתי בבני עקיבא את כל הפעילויות ואת כל הדברים, והרגשתי שאת זה אני רוצה. ובכיתה ו' החלטתי שאני לא נוסעת לטיול המשפחתי השבתי, ואני, זהו, אני חוזרת בתשובה. עכשיו, ידעתי שכשאני אומרת אני חוזרת בתשובה, אז כאילו אני אדם מאוד עקשן, ואם אני אומרת אז אני צריכה לעמוד בזה. אמרתי את זה, זה היה לא פשוט, כי לגדול באותו חדר עם אחות שהיא לא דתייה בכלל, ולראות בדיוק בשבת את הסדרה שאת הכי אוהבת, קטנטנות, 5 פרקים ברצף, ולא לראות את זה, ולילדה בת 11 זה לא היה פשוט.
איך אמא שלך קיבלה את זה בסביבה?
זה מה שמדהים, היא קיבלה את זה נהדר. אמא שלי קיבלה את זה ככה ממש בפרגון מאוד גדול, אבל אחותי קצת פחות. זאת אומרת, בתור
היא
ילדה...
היא צעירה ממך או גדולה?
היא יותר גדולה ממני בשנה. אנחנו okay. ככה שנה ו4 ימים בול, זה ככה צמודות ממש.
אז היא ב8 בספטמבר או היא בסוף אוגוסט?
היא בסוף אוגוסט, ב-30.
אוקיי, אני צריכה לעשות את החישוב.
כן, אז זה באמת 31. אבל בכל מקרה, היא ככה מאוד מאוד שונה ממני, ובתור ילדה, אז כאילו כל דבר שהייתי לוקחת לה, נגיד באיפור, נוגעת לה בגומיות, אז את כבר לא מייצגת את אפרת, את מייצגת את כל הדתיים. את יכולה להיות, יאי, איזה גנבת את שלקחת את ה...
אז כל הדתיים גנבים.
וואו, okay. לגמרי. אז הייתי צריכה גם לייצג, אבל ככה לאט לאט, אני חושבת שאחד הדברים שמאוד חיזק אותי בתנועת נוער, זה השייכות וההשתייכות לתוך מסגרת, והקבלה של כולם. חברות שלי ידעו שאין לדוגמה, אנחנו לא מבית דתי, ובכל זאת הם ככה באו אליי ואכלו אצלי ויצרו קשר טוב עם אמא שלי.
איך באמת הייתה התנהלות? כי בעצם לחזור בתשובה זה לא רק אני לא נוסעת בשבת, זה לא אני רק מדליקה נרות בשבת,
נכון,
זה גם כל הקטע של כלים וכשרות
נכון,
ולאכול.
כשרות כן היה, אנחנו מגיעים מבית מסורתי, אז כשרות זה משהו שכן היה, אבל... שאר הדברים ככה התרחשו עם הזמן, זאת אומרת, אני לא לחצתי, לאט לאט היה נועל כזה שלא לראות טלוויזיה במרחבים הציבוריים, בחדרים אפשר, כי היה לנו בכל חדר טלוויזיה, אבל במרחבים הציבוריים ככה ביקשתי שלא יראו, וכל שלב כזה עלה, לאט לאט גם סעודות שבת היו, ואפילו זמירות שבת נהיו, אבל ככה הרחבנו את המעגלים.
לפי מה שאני ככה מקשיבה, ואני מנסה ככה לדמיין ולתאר, אני מוצאת איזה שהם דברים מאוד מאוד חיוביים שהכנסת בעצם לאורך המשפחתי. איזה שהם חלקים מגבשים, איזה שהם ערכים
לגמרי,
נוספים,
נכון.
הסעודות שאת אומרת, זאת אומרת, איזה שהם דברים שאולי הם בהתחלה נעשו באופן מלאכותי, אבל עד לאט הם נכנסו ככה ממש כבר באמת לסדר יום המשפחתי, מה שנקרא.
נכון, אחד הדברים שממש ראיתי בתור ילדה, עם עיניים של ילדה, זה המשפחתיות שיש אצל, נגיד, אצל חברות שלי, ואצלנו בגלל שאנחנו ככה, כאילו בית להורים גירושים, אז יש ככה קצת פחות משפחתיות בתור ילדה להורים גירושים, אז... כאילו מאוד רציתי את החיבור המשפחתי, את הביחד המשפחתי, וזה באמת משהו שהיה לי מאוד חשוב ליצור, והוא נוצר, לפעמים בדם, יזע ודמעות לגמרי, אבל זה באמת משהו שהוא נוצר. אחר כך גדלתי, וככה באולפנה, ואחותי בתיכון חילוני בעיר, ואני באולפנה, כל השנים היו המון המון קונפליקטים. עד היום, לפי דעתי, שנה שעברה היינו בבודפסט ביחד רק אני, והיא נראה לי כל הבית מלון שמעה אותנו בחמש לפנות בוקר מהמריבות שלנו, אבל אנחנו מאוד אוהבות אחת את השנייה, ואנחנו יודעות גם לפרגן, ולהוציא בבית את מה שיש. אבל יש לנו קשר טוב, וככה לאט לאט התחנכתי, התחתנתי אחרי שירות לאומי, התחתנתי לבחור ישיבה, שבקריית ארבע, והארדקור של, של, של אותו ציבור.
ממש.
ומה שמדהים זה שכאילו ההורים ובכלל כל המשפחה, גם המורחבת, הגיעו לאירועים שעשינו שם, אם זה הברית של הבן שלי, אז כולם הגיעו למערת המחלה.
התחתנת בנישואים בהפרדה?
בנישואים בהפרדה של ריקודים, לא,
לא
בהפרדה.
לא מלאה.
כן, okay. אמא שלי לא... יש אצלנו ככה, עדיין ככה, כל מיני גבולות.
יש לו איזה... זבוב שנדלק לך לצבע של הפפיון, אבל לא ניתן לו להישאר, הוא מדהים.
בכל מקרה, אז זהו, התחתנו, גרנו בקריית ארבע, אחרי שלוש שנים של נישואים ושתי לידות, שהבן שלי היה בן שנה, והילדה שלי בת שנתיים וחצי, ויש לי תינוק בבית, בבטן, שככה ממש שלושה ימים אנחנו יודעים על קיומו. בעלי יצא ללימודים, אמצע צוק איתן, בדיוק אמרו שפתחו את הכבישים, שאפשר לחזור לשגרה, ואני קולטת שיש הודעה במחשב, באיזשהו אתר, שיש תאונה בין בית חגי לאותניאל, ואיכשהו ככה משהו הקפיץ לי שם, אמרתי, טוב, זה בדיוק הזמן שהוא בדיוק נסע ללימודים, וזה בדיוק משם, אני אתקשר ואני אראה כאילו מה התאונה, מה מימו. אז התקשרתי והוא לא עונה, והתקשרתי והוא לא עונה, והתקשרתי כמה פעמים, הוא לא עונה. עכשיו, ההורים של בעלי גרים ככה באזור שם, בהר חברון. אבא של בעלי היה אז נהג אמבולנס, וגם עד היום הוא איש זקה. אמרתי, אני לא אתקשר אליו, למה אם יש כאילו אירוע, אז אי אפשר לדבר איתו, אני אתקשר לחמותי. אז היא באמת אמרה לי, כן, הייתה תאונת דרכים, אבל אנחנו לא יודעים איזה משהו מיוחד. אבל אני אבדוק לך. כי אמרתי לה, הוא יצא לדרך, אז בואי תבדקי, כי הוא לא עונה לי. ובאמת אחרי כמה דקות היא חזרה אליי, היא אמרה לי שבעלי באמת נפצע בתאונת דרכים, ובדיוק עכשיו מפנים אותו, והוא נפצע קשה. עכשיו, אני בחיים שלי עשיתי כמה תאונות.
והאבא היה בצוות
והאבא בדיוק רצו שהוא לא יהיה. למרות שהוא איש, בדיוק התלבטו מה המצב שלו. המצב של בעלי היה מצב אנוש. אני לא ידעתי את זה עדיין. המצב אנוש ברמה שלא ידעו אם בכלל שווה לפנות אותו, ואז התקשרו לזקה כדי תתכוננו. עכשיו, חמי הוא באמת ככה המנהל של כל האזור, אז רצו להגיד לו, לא, אמרו, הם הכירו שזה הבן שלו, אז לא ידעו אם להגיד, ובסוף החליטו נגיד לו, בגלל שהוא ככה איש חזק, הוא ידע איך להתמודד, באמת הקפיצו אותו, ואז בסוף, אחרי כל התהליך שזה שם, בתוך האירוע, ולא יודעים אם לפנות אותו, לא לפנות, להתחיל לחלץ, מה המצב שלו, לפנות אותו במסוק, לפנות אותו באמבולנס, מה המצב? בסופו של דבר החליטו על אמבולנס, כי זה המצב שככה המסוק יהיה לו ככה קשה. וזהו, ולי אמרו שהוא במצב קשה. עכשיו אני בתור אחת שעברתי כמה פעמים תאונות דרכים, הייתי בטוחה שטוב, מצב קשה, זה בסדר, אז ניקח לו, אני עשיתי כמה פעמים, אז טוב, הוא בטח בסדר, כאילו ניקח לו תפילין, והוא צריך מברשת שיניים, והוא צריך, את יודעת, הוא צריך אולי איזה ספר ללמוד, כי הוא בטח רוצה ללמוד. הבאתי לו איזה ספר אב קרס, ככה מאוד מאוד גדול שהוא אוהב, וככה הכנתי לו תיק. עכשיו, אני מכינה את זה, ואין לי מושג מה הולך לקרות, ואני מגיעה למקום, וככה עוד...
מה זה למקום? למקום התאונה?
לא, לא, אני מגיעה כבר לבית חולים, באמת, אחד הדברים שככה חשבתי שהכי הכי כדאי לעשות, זה לקחת את שני הילדים שלי הקטנים, ולספר להם שאבא שלהם קיבל מכה, עוד אפילו לא ידעתי איפה. אמרתי, בבטן... או בראש, לא זוכר כבר מה אמרתי, לקחתי אותם, הדגמתי להם, ואמרתי להם שעוד מעט אני נוסעת, והם הלכו לחברים. עכשיו גרנו בשכונה כזאת שהיא מאוד שיתופית, מאוד קהילתית, אז ככה ישר שכנות ירדו אליי, איכשהו שמעו את זה, ובאו לעזור לי, ואני ככה יכולתי לנסוע. זהו, סיפרתי להם, אמרתי, טוב, לפחות הם יודעים את זה מאימא שלהם, לי מאוד מאוד חשוב שקורה משהו, שאני בתור אימא יכולה לבוא ולהגיד להם, כאילו, אני חושבת שזה הדבר הכי נכון, שהם לא ייכנסו לתוך עמימות כזאת, שפתאום מישהו נעלם להם.
כן, לא, גם ישמעו בדעת פתאום משהו ממישהו אחר, ולא יספרו להם באופן ובדרך, ואת הפרטים שאת בעצם מעוניינת.
נכון, באמת, למרות שהם היו מאוד מאוד קטנים ורקים, אבל אמרתי להם וספרתי להם, זהו, יצאתי בבית חולים, אני מגיעה לבית חולים, מלא אנשי צוות, אתה מגיע לטיפול נמרץ.
איפה, באיזה מקום?
בעין כרם, בהדסה עין כרם. אומרים לך, פגיעת ראש. זהו, ואז אומרים לך, סתה גדה שאתה אפילו לא יודע מה זה. זאת אומרת, כל המשפחה של בעלי קצת מכירה בתחום הרפואה, אבא של נהג אמבולנס, גיסות שלי, אחת אחות, אחת רופאה, אז הן קצת מבינות, אבל אצלי זה סינית לחלוטין. ואני כאילו מבחינתי, טוב, בוא נראה אותו, אבל אי אפשר להיכנס, והוא בדיוק באמצע ניתוח וניקוז. ועד שככה התחילים גם לדבר איתנו ככה, רק אחר כך הבנתי, שהתחילו לדבר איתנו על תרומת איברים, וכאילו מדברים איתנו על כל הדברים האלה, ואני אפילו לא...
לא מפנימה.
לא מפנימה, לא מבינה. אני בטוחה שהוא יצא מזה. מה זאת אומרת? הכנתי לו תיק עם מברשת שיניים, והוא צריך להתפלל, ואני כאילו לא הבנתי על מה האירוע. ובאמת, אחרי תקופה באמת ארוכה הוא התעורר, אחרי איזה חודש, אפילו קצת יותר מחודשיים הוא התעורר. כמובן, כל השלבים האלה.
הוא היה בעצם מורדם מונשם.
כן, הוא היה בטיפול נמרץ, מורדם, מונשם. היה תקופה שככה בטיפול נמרץ, אחרי שבועיים ומשהו העבירו אותו למחלקה, לנוירוכירורגיה, ואחר כך לשיקום, וכל שלב כזה זה תהליך. וגם שאתה חושב שהוא איתך והוא בסדר והוא מגיע, הוא כאילו בכלל לא זוכר את זה.
ואת בעצם בכל התקופה הזו נוסעת, חוזרת, ילדים, הריון מתחיל להתקדם.
בכל התקופה הזו נוסעת, חוזרת, הריון, כן, לגמרי מתחיל להתקדם, וכאילו אתה לא סיפרתי לאף אחד, כי הייתי לפרט, אמרתי לעצמי, פרט, מה עשית לעצמך? אבל לא סיפרתי אפילו לא להורים שלי, לא לאף אחד. אמרתי, זהו, אני לא מספרת, קודם כל שברוך יגיד לי שזה בסדר לספר. כי יש אצל אשכנזים, אני לא מגיעה מהתרבות הזאת, אבל אצל אשכנזים יש קטע לא לספר. עד שלא זה, לא מספרים, וגם אז לא מגלים את מין העובר. אז ככה אמרתי שאני קודם כל צריכה לשאול אותו, וזה היה לי מאוד מאוד ברור. ומבחינתי, גם כשכאילו, כשנכנסתי לבית חולים בשלב הזה, שלא ידעתי כלום, אז כאילו זה היה ברור לי שהוא יצא מזה, והוא יצא מזה לחלוטין. ועכשיו הנהגי האמבולנס מכירים אותנו עם שכנים שלנו, באים אומרים לי כאילו... הם אומרים לי, תקשיבי, כאילו, באים ואומרים לי רפואה שלמה, והם בלב אומרים, הוא לא יצא מזה, ובדרך הם מתקשרים לאנשים שלהם ואומרים, יש עוד אלמנה בקריה, והם רואים את החברים שלו מתפללים, והם צוחקים עליהם ואומרים, אתם מתפללים, כבר אין למה להתפלל, הוא עוד רגע כבר לא פה. המצב שלו בחיים לא ראינו דבר כזה. ואני, הם אומרים לי את הדברים האלה, ואני שומעת רק, וואו, הם אומרים לי רפואה שלמה, אז כנראה יש סיכוי. ובאמת, אחרי כל התקופה הזאת, עד היום אנחנו בעצם 5.5 שנים אחרי, אנחנו עדיין נמצאים בתהליך שיקומי מאוד מאוד ארוך, אבל המצב שלו כמעט ולא נצפה, גם מבחינת הרמה השיקום שלו, וגם מבחינת התהליך שהוא עבר, וגם מבחינת הפגיעה הוא נפגע במקום שרוב האנשים... 80% לא שורדים, ואם הם שורדים, זה לא ברמה שלו.
אז בעצם, איך אתם מתפקדים היום? מה המצב שלו, מה שכן אפשר ככה לשתף?
אז קודם כל, הוא עם פגיעת ראש. פגיעת ראש זה פגיעה שכשאנחנו שומעים בחדשות, פגוע ראש שבמצב קשה הוא בא לבית חולים, אז אנחנו חושבים, טוב, יתקנו לו, הוא יצא מזה, הוא כבר במצב טוב, והוא יחזור הביתה, אז זה לא ככה. פגועי ראש בדרך כלל זה משהו שגם אם הם משתקמים, זה משהו שפשוט קיים אצלך כל הזמן, ופשוט קיבלת בן אדם אחר לחלוטין. אמרה לי פעם אחת עובדת סוציאלית, שאני חושבת שהיא מאוד מאוד עזרה לי, אמרה לי, זה כמו שאת מתעלמנת ממישהו, ואת מתחתנת עם מישהו שנראה כמו בעלך, אבל זה לא בעלך. וזה אשכרה היה הדבר הזה, כי אחרי תקופת שיקום מאוד מאוד ארוכה בבתי חולים, ושפתאום הוא יצא לעצמאות בתוך הבית, לסוג של עצמאות, כן? אז אתה מנסה כאילו לחזור לשגרה, עד שאתה מקבל את הסתירת לחי, ואתה אומר, בוא נה, זה לא הוא. זה לא, זה לא משנה כמה אני אנסה לדחוף אותו למי ש... זה לא הוא, לא התפקוד שלו, לא איכשהו מתנהל. כל התפקודים הניהוליים, כל הזיכרון, כל הקשב, כל הש... זה לא הוא. עכשיו, בעלי היה בן אדם, קיבל מלגת מצטיינים בבאר שבע, הוא למד הנדסת מכונות. ואתה רואה בן אדם חכם, אבל כל התפקודים שמחזיקים את זה, ירדו. עכשיו, אני מגיעה מעולם של חינוך, אני מורה, אני גם מחנכת, גם שחקנית, אבל כל הדברים האלה הם בעצם, אני רואה איך התלמידים שלי, כל הדברים שתומכי למידה, איך זה קשה להם, פתאום אני רואה את זה על בעלי. ואני אומרת, וואו, איך זה קשה, איך זה לא פשוט, איך פתאום בן אדם שמקבל פגיעת ראש, הכל משתנה, הקרקע נשמטת מתחת לרגליים. עכשיו, אני, ברוך השם, באמת, יצא לי להיות חכמה, ואמרה לי שכנה אחת, תקשיבי, הדבר הכי חכם שתעשי, זה לקבל עזרה. הכי חכם שתעשי, זה לקבל עזרה, ובאמת זה מה שעזר. זאת אומרת, פשוט שחררתי, קיבלתי עזרה.
כל הכבוד. אנחנו נצא עכשיו לאתנחתא מוזיקלית, אנחנו נשמע את השיר של גלי עטרי, חזקה מהרוח. אני חושבת שזה שיר שהוא בדיוק תפור עלייך. אחר כך נשמע למה בחרת בו. חזקה מהרוח.
אני רק רוצה לציין שהדלקתי את המנורה.
זה חשוב. זה לא חג חנוכה.
נכון.
נרות וכאלה.
אבל פורים וכזה יש.
פורים, זה, כן, זה, כן, זה כן. כאילו הרעשן. הייתי צריכה להביא רעשן, כן. הבאתי במקום זה את המות של הצילון. אני יכולה לשער מדוע בחרת בשיר הזה, אבל אני אשמח לשמוע.
טוב, אז אני חושבת שחזקה מהרוח זה שיר שמייצג אצלי תקופה. זאת אומרת, כל התקופה הזאת שבעלי היה בבית חולים, הייתי צריכה לנסוע. כל יום לנסוע עד הילדים שלי היו בפתח תקווה, ולחזור, ורציתי כל יום שהילדים יראו אותי, וכל יום גם להיות אצל בעלי, ואני אחת שככה אוהבת לאכול מכל העוגה. ולהשאיר אותה שלמה, זה לגמרי אני. אז ככה רציתי לנסוע ולהיות בכל מקום, וכל הזמן בדרך זה השיר שככה התנגן לי. הייתי שמה אותו, וכאילו מקבלת ממנו המון המון, גם עוצמות, גם כוחות. ואחרי שלושה שבועות, אחרי שבעלי נפצע, אז הייתי צריכה להתחיל שנה בחינוך כיתה. אחרי שנתיים שסיימתי עם כיתה אחת, הייתי צריכה להתחיל עם כיתה נוספת. ופתאום אתה צריך גם לחזור לעבודה. אחרי שיש לך כמה ימים, כמה שבועות של חופש, ולטפל בכל הפציעה הזאת. ואת
בעצם בהיריון השלישי.
ואני בהיריון השלישי, עם ילד, עם תינוק בפנים, שני ילדים שצריכים להיכנס למסגרות, וצריכה בעצם לנהל את הכל לבד. זאת אומרת, זה משהו שדרש ממני המון המון כוחות. ועכשיו, גם כשאתה מגיע לבית, אתה לא באמת בבית. וכשאתה שמה בבית חולים, אתה לא באמת בבית חולים. והיו לי כמה פעמים שככה, היה לי לא פשוט בבית, ולא פשוט בעבודה, עם התלמידים, וזה להכיר כיתה, וזה בעצם לקחת אותה הכי הכי טוב וקדימה. ואני יודעת שאני גם מורה טובה, ואני יודעת שאני גם מאוד יצירתית, אבל כאילו הייתי נמצאת במשבר מאוד מאוד גדול, כי גם החיים הפרטיים שלי נפגעו, והייתי נוסעת לבעלי אחרי הילדים והעבודה, ולנסוע עוד פעם, עכשיו זה לנסוע איזה שעה, והוא לא מתפקד, והוא לא מדבר, ויש לו הזיות, והוא לא פועל, וכאילו אתה מגיע, ואתה אומר, למה באתי? למה באתי? והייתי צריכה הרבה הרבה כוחות, וזו הייתה תקופה לא פשוטה.
גם אפילו רגשות של סוג של כעס כזה.
חד משמעית, רגשות של כעס, רגשות של תסכול, רגשות שאתה לא יודע מה לעשות. אז ביקשתי עזרה. אמנם אחרי שהוא כבר הגיע חזר הביתה, והוא כבר נהיה בבית, ופתאום גם התפקוד של הבית, זה לא ש... כאילו, אתה חושב שטוב, הוא חזר הבית, אז יאללה, בוא תעשה כלים, בוא תעשה כלים. זה לא. זה פתאום כל העבודה שעשית עד עכשיו עליך, פלוס הטיפול בבן הזוג.
שזה סוג של תינוק, משהו.
חד משמעית.
שיש דברים שזה בעצם להתחיל אותם מההתחלה.
זה להתחיל הרגלים מההתחלה, זה מצחיק, כי הבן שלי, שהיה בן שנה, הוא התחיל ללכת. ובעלי התחיל ללכת.
וואו.
והם הלכו ביחד.
וואו.
עכשיו, הם למדו ללכת ביחד, וזה היה, זה מצד אחד מאוד מרגש, מצד שני, זה מתסכל. ואתה אומר, כאילו, הוא לא, עכשיו גם, בפגיעות ראש גם אין מודעות. הוא בטוח שהוא סופרמן, כאילו הוא יכול לעשות הכל, הוא יכול לעשות הכל, והוא פתאום מגלה שלא. הוא, לצורך העניין, בהתחלה הוא חשב שהוא בכלל יכול לקום וללכת, והוא לא יכול לקום וללכת, ואתה מוצא אותו פתאום על הרצפה שחוב, וככה אתה צריך להרים אותו, ואתה צריך בעצם להקנות לבן אדם חדש הרגלים. וזה לא בן אדם, זה לא תינוק. או זה לא תלמיד שאני רגילה להקנות לתלמידים. זה הבעל שלך. ואתה צריך להקנות הרגלים ולא לוותר. ופשוט הרבה פעמים גם להילחם. אבל אני חושבת שזה מה שהוביל אותנו, זה נקודה שממש מובילה אותנו בחיים. ואני חושבת שזה גם מה שעזר לברוך להשתקם. זאת אומרת, לא ויתרתי עליו. לא ויתרתי עליו. נלחמתי בשבילו, למענו, בשבילנו, בשביל הבית. ואני חושבת שזה שהיום אחרים יכולים להסתכל ולהגיד, הוא רגיל, לא רואים את הפגיעה, זה כאילו וי הכי ענק שאני יכולה לבוא ולעשות. למרות ששוב, פגיעת ראש זה בדרך כלל פגיעות שאם את סוגרת את הדלת בבית, את רואה את הפגיעה. מי שלא בתוך הבית לא יצליח לראות את הפגיעה, ואת ההתנהלות, זו פגיעה שקופה. אבל זה משהו שהוא באמת, באמת, באמת קיים, וזה אחד הדברים שאני כל פעם מחזיקה אצלי. זאת אומרת, כמה עול וכוח אתה צריך כדי להיות בן זוג לאדם עם פגיעת ראש. ולפעמים המזל שלי שהמשפחה, המשפחה שלי, המשפחה שלו, מאוד מכילה, מקבלת, מבינה, מאוד מגויסת. אני זוכרת שלפני כמה שנים, אחרי הפגיעה, איזה שנה אחרי הפגיעה, או שנה וחצי, גם אני התחלתי טיפול במרחון רקנתי לשיקום נפגעי ראש בתל אביב. וגם בעלי, כאילו, הוא התחיל בעצם את השיקום שם, השיקום של קבוצת, זה קבוצה שיקומית של 11 חודש, שהיא מטפלת בפגועי ראש, ומכשירה אותם לחיי היום-יום. אז ככה גם אני, מהצד שלהם, קיבלתי איזושהי הדרכת משפחה. והדבר הזה, קודם כל, נתן לי קביים. אני לא מבינה איך יש, ואני בקשר עם הרבה, אני לא מבינה איך יש בנות זוג או בני זוג שלא מקבלים הדרכת משפחה. אנחנו משלמים על זה מכספנו הפרטי, אבל זה דברים שעולים המון המון כסף, וזה משהו שאני חושבת שהציבור חייב גם לדעת את החשיבות, וזה מסט. אני חושבת שאני לא הייתי מצליחה גם לא לדבר פה אם לא היה לי את הדבר הזה, והוא עד היום קיים אצלי. זאת אומרת, עד היום, וזה משהו שחשוב לי להגיד, ואני אומרת את זה בכל מקום, עד היום אני הולכת ומקבלת טיפול, כי זה הקביים של המשפחה שלי.
מדהים.
כאילו זה לא, אני לא מתביישת, אני לא
באה... אין פה עניין של בושה, נהפוך הוא. אני חושבת שזה כל הכבוד, ואת צריכה להיות גאה בעצמך ובתהליך, וזה פשוט מדהים. וכך אנחנו פוסעות לנו בעצם במהלך עוד כמה שנים בודדות, והילדים גדלים, יש תוספת ברוך השם למשפחה, ועם הזמן פתאום אנחנו מגלים שאחד הילדים יש לו איזושהי רגישות.
כן, אז באמת רואי הקטן, הוא זה שהיה בבטן שלי כל התקופה של הבתי חולים, טיפול נמרץ, והוא נולד. ממש כמה ימים אחרי הלידה שלו כבר ראינו איזה שהם רגישויות בפנים, זאת אומרת, פצעים בפנים ברמה של דם, פשוט דם נוזל ממנו. ניסינו את כל המשחות, הסטרואידים, הכל, שום דבר לא עזר, אחרי 4 חודשים של ייאוש, ממש ממש ככה, כי גם זה משהו שכל האנשים מסתכלים עליו ואומרים, למה אתם לא מטפלים? וכאילו אתה אומר, כמה אני יכולה לטפל? אני מטפלת וזה לא עוזר. הלכנו לאלרגולוג בירושלים, ובדקנו בדיקה אלרגית, ויצא לו אלרגיה לחלב ולביצים. ומאז הבדיקה, זה, אני, כנראה, קודם כל, בגיל 4 חודשים, הילד לא אכל חלב וביצים, זה ברור, אבל כנראה זה משהו שעבר ממני, ומאז לא אכלתי חלב וביצים עד סוף ההנקה שלו. ובאמת זה משהו שככה, התחלנו את המסע איתו. זאת אומרת, עם רועי, כי רועי הוא ככה נולד, ובאמת, מאז שהוא נולד, האלרגיה שלו ככה הלכה והתפתחה. בהתחלה, אלרגולוגים, כאילו, אם אין איזשהו התקף, אז הם לא עושים מזה איזשהו עניין. אבל מגיל 8 חודשים, הבאתי לו איזושהי חלה שחיממתי במיקרו, ומעל החלה היה ככה ביצה. הבאתי לו, בכלל לא הבאתי לו את החלק עם הביצה, הבאתי לו את הבפנוח, הוא היה ילד בן 8 חודשים, הבאתי לו קצת שיחזיק ויוכל. התעלף לי בידיים, איבד הכרה. טוב, הבנו שזה לא סתם אלרגיה, זה אלרגיה מסכנת חיים. אחר כך היה לו עוד רגישות עם דגים, איבוד הכרה, התנפחות, קוצר נשימה, ומאז יש לו... לצערנו הרב הוא רגיש מאוד, ממש ברמה מאוד מאוד גבוהה.
ובעצם זה משהו שעכשיו, לא עכשיו, אלא בתקופה ההיא, מאלץ אתכם לעשות איזה מין רה-ארגון של כל המזון בבית.
זה שינוי של כל המזון. עכשיו רואי הוא גם אלרגי בהערכה, במגע. הוא פעם נגע, נגיד, התינוק זוכל, הוא נגע באיזשהו שוקולד שהיה, שאחד האחים שלו זרק. והוא ניגב את העיניים, וכל העיניים שלו פשוט, כאילו, זה לא רק העיניים, כל הפנים שלו התנפחו, ואתה רואה את, את השביל שהשוקולד עשה, והכל של פוחיות, ובאמת משהו מאוד מאוד היסטרי. גם בריח הוא היה נחנק וקוצר נשימה, זה משהו שהוא ככה קיים בצורה חזקה, והקושי שלי ושל כל הבית זה בעצם החוסר מודעות של הסביבה. זאת אומרת, גם מההתחלה חוסר מודעות של המשפחה הקרובה, זאת אומרת, המשפחה הקרובה שלנו היא משפחה של מסורתית ואוכלים, ויהיה בסדר, ואל תעשי מזה עניין, והכל טוב, וזה שטויות.
כמו כל עם
ישראל.
כמו
הרבה אנשים, כן, כן.
כן, זה אנחנו,
אנשים,
זה חלק.
לגמרי. כן. ופתאום שפעם אחת אמא שלי בטעות הביאה, לא בטעות, אמא שלי הביאה לו דג, ואמרה לי, אפרת, פעם קודמת זה לא באמת היה, בוא ננסה להביא דג. דג אחר, ניסתה, ובוא, קוצר נשימה, ילד לא מצליח לנשום, וואו, אפיפן.
מה עושים ברגע זה?
להזריק אפיפן ולנסוע לבית חולים. זה מה שעושים.
בן כמה היום?
היום רואי בן עוד מעט 5.
אז זה אומר שבעצם כל ההתנהלות גם בגן,
כל ההתנהלות, זה לריב על סייעות, וכל שנה תמיד יש את המאבקים עם הסייעות, שיהיה, לא יהיה, וזה הרבה פעמים מאבקים עם הסביבה עצמה, זאת אומרת, עם ההורים שמסביב, שלא יביאו חלב לגן, שכן, כאילו, זה מותר להביא, אסור להביא, הרבה פעמים, אנחנו ברוך השם לא נתקלנו בגננות שלא מבינות, אני יודעת מהסביבה שלי שיש הרבה חוסר הבנה גם מצד הצוות החינוכי, שזה מאוד מאוד עצוב לי לשמוע, בתור בן אדם, בתור איש צוות חינוך. וזה משהו שככה עלה לי, ולאט לאט בעצמי גרם לי לכתוב הצגה על זה.
אז אנחנו נשמע מיד, אחרי השיר הבא, נשמע את השיר נחכה לך, של ישי ריבו ונתן גושם, ואנחנו נחכה מיד אחרי השיר לך לשמוע על ההצגה ועל כל האינסטרומנטים המדהימים האלה.
קרבות עוד באוויר עם עייף חובש פצב יושב סופר ימיו צעקות בושה בכל העיר דור רוצה תשובה עכשיו זכאי ולא חייב בגוף עייף מכישלונה בלב שבור לחתיכות נחכה לך שתקבל פנינו לך קראנו בלילות ועוד נצעק ברחובות רחם עלינו אבא אושיינו זמן עובר כולם ממרים דור מחיש את פעמיו רוצה הכל עכשיו שמש בשמיים אפורים עם בארץ אבותיו נלחם עוד על חייו בגוף עייף מכישלונות בלב שבור לחתיכות נחכה לך שתקבל פנינו לך קראנו בלילות ועוד נצעק ברחובות לכם עלינו אבא אושיינו כישלונות בלב שבור לחתיכות נחכה לך שתקבל פנינו. לך קראנו בלילות ועוד נצעק ברחובות, רחם עלינו אבא הושיענו, הושיענו.
אז אנחנו הגענו לחלק המעניין, לא שהחלקים הקודמים לא היו מעניינים, אבל החלק שיקח אותנו למקום המעניין, משעשע. וזו בעצם ההצגה המדהימה שאת מעלה אותה בתקופה האחרונה, יחד עם חברתך ששמה?
חגית פינגרות.
יחד עם חגית, אז חגית בטח תראה אותנו אחר כך, אז היי חגית. בואי ספרי לנו איך פתאום נולד הרעיון הזה להצגה שלדעתי זה רעיון מדליק ביותר.
טוב, אז קודם כל ההצגה נולדה בעצם ב... רציתי להסביר לבן שלי מה זה אלרגיה, בצורה הכי פשוטה, מה זה אלרגיה, ולהנגיש לו בעצם את המידע. הוא היה אז בן 4, 4.5, וככה חיפשתי דרך מעניינת להסביר לו. להסביר לו, להסביר לחברים שלו. עכשיו נכנס, הוא נכנס לגן חדש, הוא נכנס לגן, הם רוצים לדעת בכלל למה אסור להם להביא חלב וביצים, ומה זו ההתנהלות הזאת. אז רציתי להסביר, וככה חיפשתי כל מיני דרכים. עכשיו, המוח שלי הוא מאוד ויזואלי, זאת אומרת, אני כל פעם חושבת בצורה, איך זה ייראה. אז ככה התחלתי ככה לבנות הצגה בראש. אני למדתי משחק, אז בזמנו, אז זה משהו שבעיקר השתמשתי
גם
בו.
גם שוקי למד משחק.
יפה, יפה. אז זה משהו שבאמת השתמשתי.
הוא משחק שש בש, הוא משחק גוגויים.
אוי, ואני חשבתי כבר...
לא, הוא ארטיסט מבטן ומלידה.
אז אני למדתי משחק, ובאמת זה משהו שככה אני התעסקתי בו בעיקר כמורה. זאת אומרת, הבאתי את המשחק לתוך עולם התוכן של התלמידים. אבל הפעם חשבתי על משהו אחר, וניסיתי ככה ליצור הצגה. זה התחיל בזה שחברה שלי, הבת שלה בגיל של הבן שלי, והיה לה יום הולדת, והיא לא הזמינה את רואי. והיו כל מיני סיבות, אבל הרגשתי שהסיבה המשמעותית ביותר זה שרצו שיהיה ביום הולדת פיצה.
שאי אפשר להכיל את זה.
כן, ולא רצו כאיזה שהם ככה לבנות את זה. שוב, זה חברה מאוד טובה, וגם אמרתי לה, אבל הרגשתי שזה שם. זאת אומרת, זה גם משהו ששמעתי הרבה מתוך הקולות של מתוך הקולות בשטח, שזה דברים שקיימים. זאת אומרת, לעשות מסיבות יום הולדת ולא להזמין ילדים אלרגיים. אז זה משהו שאמרתי, טוב, את זה אני חייבת להכניס איכשהו לתוך העולם של ההצגה. אז באמת ההצגה מדברת על...
יש קטע שאפשר לראות? כאילו, בא לך?
עדיין אין קטע. זאת אומרת, אתמול בדיוק צילמנו את ההצגה בפעם השנייה, כי בפעם הראשונה...
איזה משפט, משהו מהטקסט, לראות אותך נכנסת לדמות, אפילו בעמידה, אני קוראת מיקרופון. בא לך?
יאללה. יאללה, מני, איזה קטע אני אראה?
יש מיקרופון שאני יכולה לקרב אותו, שאפרת תעמוד, אז אני ארים את זה כאילו? תגיד לי מה, תגיד לי מה לעשות. להרים את כל הסטנד. יאללה. אני אחוז, ואת כאילו תוכלי להיכנס ככה קצת ל...
קצת לדמות, קצת אוקיי, לדמות.
אני
טוב.
אני אחזיק.
אז יש איזשהו, טוב, קודם כל זה ממש קשה לי לעשות את זה, כי בדרך כלל שזה שתיים.
זרמי.
אבל
נזרום. אני אהיה חגית? חגית אמרנו?
את תהיה חגית,
אני
יאללה.
חגית. אני אהיה חגית, את תגידי ואני אכנס לזה, גם אם זה לא זה.
טוב, אז יש איזשהו קטע שמנפחות בלונים. ואנחנו מנפחות בלונים, ואני מנפחת למסיבה, ופתאום אני רואה את חגית, ואני אומרת לה, נועם, אני אומרת לה, נועם, יש לי מחר יום הולדת, את באה למסיבה שלי?
בטח.
ואנחנו משחקות וזורקות בלונים אחת לשנייה, ועושות כל מיני אינסטרומנטים ביחד. ואז נועם נזכרת שהיא לא יכולה לבוא. ואני אומרת לה, אבל למה את לא יכולה לבוא? אז היא אומרת לה, את לא מבינה? כל המסיבה הזאת אסורה לי, את הרי אוהבת חלב. אז אני אומרת לה, אבל נועם, אמא שלי הכינה שולחן במיוחד בשבילך. את יכולה לבוא, יש שם את כל הדברים שאת הכי אוהבת. ונועם מנפחת בלון, והיא אומרת, את לא מבינה, גם אם אני נוגעת בחלב בטעות, אני... ואז היא מנפחת בלון, ואז היא ככה מפריחה אותו באוויר, ויוצאת בכעס מהבמה. ויש קטע ש... שבאמת, הקטע, הצנה, עוד שתי צנות באות, שזה, שבעצם נועה מחלקת, עמית, אני מחלקת את מסיבות, את ההזמנה למסיבה, ואני פוגשת את נועה, ואני מחלקת לה את ההזמנה. ואז נועה אומרת, אבל אמרתי לך, אני לא יכולה לבוא. ועמית אומרת לה, את כן יכולה, תקראי את ההזמנה. והיא באמת קוראת את ההזמנה, והיא אומרת, הנכם מוזמנים למסיבת יום ההולדת שלי, שתארך בגינה, בתאריך זה וזה. ואז היא לא מבינה, ואני אומרת לה, תמשיכי לקרוא. ואז היא אומרת, המסיבה תהיה בסביבה בטוחה לאלרגיה לחלב. ואז אני אומרת לה, את מבינה, נועם? את הרבה יותר חשובה לי מכמה ממתקים. וככה ההצגה מסתיימת, ואז יש איזשהו שיר חברות, שיר סיום. בעצם כל ההצגה מתחילה בזה שעמית מספרת כמה היא אוהבת חלב, וכמה היא אוהבת את השוקולד הזה שפותחים אותו, ואז יש את הקרם הזה שככה עושה בפה, ויש את השוקולדים שעושים ככה קופץ, ונועם שומעת והיא מתגרה, והיא לא יכולה, והיא אומרת שאסור לה, ועמית לא מבינה למה אסור לה. אמא שלך לא מרשה לך, אז אני אלך, אני אדבר עם אמא שלך. אז היא אומרת לה, לא, זה האלרגיה. והיא אומרת לה, האלרגיה? טוב, אז אני אלך, אני אדבר עם האלרגיה הזאת. זאת אומרת, יש את התמימות הילדית הזאת של הילדים, שבכלל לא מבינים מה זה האלרגיה. כמובן שבצנות הבאות גם יש איזשהו פרופסור ככה מפוזר שבא ומסביר מה זו האלרגיה, גם בצורה המדעית וגם בצורה המצחיקה. אבל בעצם כל ההצגה גם באה להנגיש את המקום, מה זה אלרגיה בכלל, וגם את המחויבות של הילדים כלפי אותם ילדים אלרגיים.
מתי ההצגה תעלה בעזרת השם?
ההצגה עולה כל הזמן, היא כבר מוזמנת. ההצגה היא בעיקרון, היא בעצם לבתי ספר, למתנסים, למסיבות יום הולדת, לכל מיני דברים, ובעצם בהזמנה...
אם מישהו רוצה להזמין, איך בעצם פונים?
יוצרים איתי קשר, או בדף פייסבוק שלי, או קשר איתי.
אז אפשר גם אצלנו בדף שלנו של התוכנית, אני תמיד מעלה אחר כך תמונות מתוך החוויות שהיו לנו כאן ביחד, אז את מוזמנת לשם, אחרי זה לעלות בתגובות המון המון פרטים. התוכנית שלנו עוד לא מסתיימת, אבל כל אורח, כל אורחת שמגיעים אליי, מקבלים ממני תעודה במתנה. כן, אז היום תורך, אפרת. ואני אקרא, שמחתי לארח אותך בתוכנית נפגשים מחוץ לקופסה, ולהזין לסיפורך המרתק והמרגש. והוספתי כאן ציטוט של אנג'לינה ג'ולי, אם לא תצאו מהקופסה שבגידלו אתכם, לא תבינו עד כמה יותר גדול העולם.
אוי, זה מקסים.
ובבקשה, באהבה לגמרי, ואני אשמח לשמוע איפה זה תופס אותך, הביטוי הזה.
טוב, אז אני אספר עוד משהו שקשור לביטוי הזה. אחד הדברים שקשים לי בתור אישה לאדם עם פגיעה מוחית, זה שהפגיעה הזאת היא פגיעה שקופה, ובעצם האנשים בסביבה לא מכירים. ולפני שנה החלטתי שאני רוצה לצאת מהקופסה שאני חיה בה, ובעצם...
שזה משהו שאת עושה אותו, אני חושבת, מהיום שנולדת.
אני משתדלת. אני רוצה לצאת מהקופסה שאני חיה בה, ואני רוצה בעצם להכיר עוד אנשים שהם נשואים לאנשים עם פגיעה מוחית. נשואים, בני זוג, וככה בסיוע של מכון רקנטי פתחנו קבוצת פייסבוק שנקרא בנות או בני זוג לאנשים עם פגיעה מוחית, והקבוצה פייסבוק הזאת היא קבוצה סגורה רק לאנשים עם פגיעה מוחית, רק לבני הזוג שלהם, סליחה, וגם זו קבוצה שיתופית, אבל אחד הדברים שגם ראינו שהקבוצה הזאת מניבה, וזה דברים הרבה יותר מבורכים לדעתי, מעבר למידע שקיים בקבוצה, זה בעצם המפגשים שאנחנו עושים מחוץ לקבוצה, פנים אל פנים, ממש אנחנו יוצרים מפגשים, אנחנו קובעים, ופעם האחרונה הגיעו 9 אנשים, ופתאום אתה משתף מהחוויות, ואתה מבין שמעבר לזה שהקבוצה הזו, שהפגיעה הזאת היא פגיעה שאף אחד לא מכיר, פתאום אתה רואה עוד אנשים שמתמודדים עם הפגיעה הזאת, ואתה מקבל כוח, ואתה מקבל פרופורציה. להרבה דברים, אז זה משהו שככה הקמתי, ואני כל כך גאה בו, כי הדבר הזה הוא ככה נותן הרבה הרבה טוב, והוא נותן כוחות לכל מי שבא, והגיעו מכל הארץ, זאת אומרת, מהצפון, מהדרום, כאילו, באמת, ואני כל פעם נלחמת עם כל מיני, עם כל מיני אנשים שככה יגבו, כי באמת להיות אישה לאדם עם פגיעה מוחית, לא תמיד פשוט לצאת מהבית, במיוחד בערבים, זה באמת לא פשוט, וצריך סידור, וכל אחד נמצא במקום אחר, אבל כל מי שמגיע, ויש אנשים שמגיעים ונוסעים שעה וחצי בשביל זה, לא מפסיד, כאילו זה משהו שרק מרוויחים ו...
מקסים, מקסים, מקסים.
זה, שמה זה תופס אותי.
מקסים. אני הייתי שמחה ככה לשאול אותך, איפה את רואה את עצמך עוד שנה, עוד שנתיים?
וואו, שאלה טובה.
תודה.
איפה אני רואה את עצמי? אני מקווה שאני אצליח להשפיע ולגעת בכמה שיותר לבבות. ואני מרגישה שהדרך שעברתי היא לא דרך שהיא סתם, אלא היא דרך שאני מייחצנת אותה לא בכדי, אלא כדי לתת כוח לעוד אנשים, כי אני חושבת שהדרך הזאת היא גם לצאת, גם לצאת החוצה, ואני יוצאת, ואני מבלה, ואני טסה לחוץ לארץ, ואני מבקשת עזרה.
לא עכשיו.
לא עכשיו.
לא עכשיו.
ואני טסה, ואני מטיילת, ואני נפגשת עם חברות, זאת אומרת, החיים, ואני מייצרת הצגה, והחיים הם לא נעצרים בפגיעה המוחית, אלא הם ממשיכים הלאה, ויש לנו כוח. אז...
אני ממש ממש רוצה להודות לך. יכולנו לשבת כאן עוד שעות רבות. את אישה מקסימה ומדהימה, אפרת. השם שנתנו לך, האמיתי, זה אפרת. מאלף עטף, אני חושבת שיש בך...
מאלף עטף.
הכל מכל... ואני מאחלת לך ממש בריאות טובה, אמן. והמון המון כוחות, והצלחה אמן. בכל. וכמובן, חג שמח.
פורים שמח.
ושתמיד תהיי בשמחה, מה שנקרא.
שניקח את כל אמן. הדברים שלנו למקום שמח.
אמן, אמן, וטוב. אמן. אני רוצה להודות לך, שוקי, ולהודות לצופים, ולאחל לכולם בריאות טובה, שנעבור את הימים האלה בצורה קצת אחרת וטובה יותר. ונסיים עם השיר שאת בחרת, השיר של אילנית, שיר של יום חולין. תודה רבה וחג שמח.
חג שמח.
אם יש לי מיתרים הם מתנגנים ברטט, אם יש בי דאגה היא חשופה כמעט, אם יש בי אהבה היא תאמר בשקט, אם יש לי שורשים הם מתארחים לאט, אתה רואה כיצד פתאום עובר בירד, הרוח משנה תחופות את כיוונה, ניסינו לעזוב אבל אני יודעת אנחנו נשארים שנה אחר שנה. בחדרים שלך השמש מסרטטת קווים ורצועות של אור על הכתלים, אני למענך כל בוקר מלקטת פרטים קטנים, שמחות קטנות של יום חולין, האם אתה משיב, האם אתה עונה לי, אולי באוזניך עולים גם שעוניי, אולי אתה מקשיב, אולי אתה דומה לי, הם בפניך משתקפים פתאום בניי, האם אתה משיב, האם אתה עונה לי. אתה עונה לי, אולי באוזנך עולים גם שאולי, אולי אתה מקשיב, אולי אתה דומה